אות מתאים לומר אומר הקדוש ברוך הוא, כי זה כוונת הפסוק וזה הדבר ברור ואמס, ולא כדברי המפרשים דאסמכתות הם בדרך סימן שנוסנו חכומים, ולא שכוונת התורה כך. חס ושלום ישתקע הדבר ולא יאמר שזו דעת מינוס הוא. אז הריטב"א כותב כאן דברים מאוד קשים נגד אלה שאומרים שאסמכת זה דבר מלאכותי, שחכמים הסמיכו את דבריהם על הפסוקים לסימן בעלמא. ישתקע הדבר ולא יאמר זו דעת מינוס, כך כותב הריטב"א. ואני אומר, מה שהריטב"א כותב דעת מינוס, אני חושב שזה דרך המלך ודעתם של רוב הראשונים. השיטה שהריטב"א דוחה בשצף קצף, הוא כותב ישתקע הדבר אבל לא יאמר שזו דעת מינוס. אז בתחילת השיעור אני עובר על דברי הראשונים והפויסקים ודברי האחרונים, ואחר כך נבדוק את כמה וכמה סוגיות בשעס, איך הם מתיישבים ולהיכן הם נוטים. אז המפורשי הרמב״ם, נויסי כלב החשובים של הרמב״ם, כותבים ברובם, אולי אפשר לבקש מהאנשים של המעלה שלא ילמדו בקול או לא ידברו בקול, שמישהו יעלה, וזה מפריע. אז הקריה סייפו, המבית בהקדמה לספר שלו על הרמב״ם, כותב להדיה, שבכל מקום שלמדנו אסמכתא, חכמים הסמיכו את דבריהם על המקראות לסימן ולזיכרון. צריך להבין, בימי קדם דבורים שבעל פה אי את ורשאי לאומרם בכסב, רק לחשוב, זה היה משימה כמעט בלתי אפשרית, לזכור וללמד את שש סדר המשנה ואת כל התורה כולה בלי לכתוב, בלי שיהיו דברים כתובים, ולכן חכמים נאלצו להתמודד במצב שהוא כמעט בלתי אפשרי, שהתלמידים יזכרו את כל התורה כולה בלי שתינתן רשות לכתוב את הדברים. ולכן חכמים הסמיכו את דבריהם וגם הלכו למה שמסיעה על המקראות כדי להקל על הזיכרון, שכאשר אנשים ילמדו חומש וילמדו נובי יזכרו בהלכות שחכמים הסמיכו על המקראות. וכך מסביר הקריאת ספר, וכך כתוב גם בכסף משנה וגם ברדבז פרק ג' מהלכס נזירוס. כותב הרמב״ם פרק ג' מהלכס נזירוס, שסתם נזירות 30 יום, דובר זה מן הקבלה למדו. שואלים גם הכסף משנה גם הרדבז, אבל בנוזי דף ה' כתוב בגמורה שזה גמטריה. נוזר יהיה, יהיה זה בגמטריה 30. מכאן למדנו שסתם נזירוס זה 30 יום. הרמב״ם כותב שזה מן הקבלה. כותבים הכסף משנה והרדבז, זה הלוך על המשה מסיני, והסמיכו הפסוק. הרמז הגמטריה זה רק אסמכתא לסימנה בעלמא, כך כותב הרדב"ז וכך כותב גם הכסף משנה. הרי לאנשי המבית הכסף משנה והרדב"ז, גדולי הפרשנים של הרמב״ם, שלושתם כותבים שכאשר אנחנו עושים בש"ס אסמכתא, היה לחכמים עניין להסמיך את דבריהם על המקראות לסימן ולזיכרון. ובאמת זה דברי הרמב״ם בעצמו ובהקדמה שלו לפרש המשנה, כותב כך הרמב״ם להדיה. אז זה לא רק הנויסי כלב של הרמב״ם, אלא זה תורס הרמב״ם בהקדמה שלו לפרש המשנה. וכדברי הרמב״ם כתוב גם בספר הכוזרי בשער השלישי שבספר הכוזרי. הרי לנו מדברי הרמב״ם הכוזרי ונויסי כלב של הרמב״ם שזה לסימנה, והריטב"א כותב, ולא כדברי המפורשים, אסמכתא שהוא כדרך סימן שנוסנו חכמים. זה דעת מינוס, אבל זה של הרמב״ם והכוזרי וגדולי פרשניו של הרמב״ם. אז כל המקורות שהבאתי עד לרגע זה, הם עוסקים בהלכס שהסמיכו על המקראות. הלא יכול לומר שמסיני שהסמיכו על המקראות, הם לא מדברים על דרבונון שהסמיכו על המקראות. אבל אני לא רואה שום טעם לחלק בין זה לזה. אם אנחנו רואים שלפעמים אסמכתא זה לסימן ולזיכרון, מה בין הלוך הלומה שבסיני שהסמיכו על המקראות, או אסמכתא שהסמיכו על המקראות, דרבונן שהסמיכו על המקראות, אני חושב שזה אותו דבר, וכך מפורש בתוספות במנוחס דף צדיק בייס. תויסס כותבים, אסמכתא זה לאוק מגרסה ולסימונו. להדיה כפי שהסברנו, לאוק מגרסה. כדי להעמיד את הגרסאות ואת ההלכות, ושיהיה לאנשים סימן שעל ידו יזכרו בהלכות הרבות שחידשו חכמים. הרי לנו יש משקל מיוחד בדברי התויסס, תויסס על השס במנוחס צדק בייז, ואני חושב שתויסס לשיטתם בסויטו, למד בייז עומד בייז. שם כותבים התויסס שאין דרך הגמורה לדייק כל כך באסמכתא. אז באסמכתא חז"ל לא כל כך דייקו, כך כותבים התויסס, בסויטו למד בייז עומד בייז, ואני חושב שמכיוון שאסמכתא זה לא דבר מהותי, וזה לא פירוש המקראות, וזה לא חכמים אומרים שזה כבון הסתוירה, אז לא מדייקים כל כך באסמכתא. ואני חושב שזה מוכר גם מביצת הזין, במקור הסוגיה של עירוב תבשילין. וזה גמרא מאוד מעניינת. אז לגב העירוב תבשילין, בתחילת הסוגיה שואלים חז"ל מנולן, וחז"ל מביאים את הפסוק, זוכר, השם השם זה קדשוי, זוכריהו מאחר הבא להשכיחו. ואז הגמור שואלת, מה הייתה עמי? למה תקנו ערב תבשילן? ויש מחלוקס עמי רואים. אחד אומר, כדי שיברא מונה יופו ליום טוב ומונה יופו לשבס, מכיוון שיום טוב בא לפני שבת, אנחנו לא רוצים שכל ההכנות וכל המאכלים הטובים יאכלו ביום טוב ולא בשבס, ולכן מבשלים מיום טוב לשבס כדי ועושים הקר כדי שיכין מונה יופה ליום טוב ומונה יופה לשבס. וטעם אחר כתוב בגמורה כדי שיאמרו אין יום טוב מכן שבס, קל וחומר שאין יום טוב מכן לחול. אז מאוד מעניין, קודם הגמורה שואלת מנולין, ואחר כך הגמורה שואלת מהי טעמי? אם זה דאורייתא לא צריך טעמים, מסביר רש"י, ודאי שזה לא דאורייתא, ערב תבשילין זה דלבורון. אז הפסוק זה רק אסמכתא, וכרש"י כותב עוד, אי אפשר ללמוד מזוכר לשם שבת קדשוי, שהרי זה המצווה של קידוש היום, לעשות קידוש. אז הפסוק לא מיותר לדרוש ממנו דרשות. ולמדנו כמה דברים מהסוגיה הזו. אפשר לדרוש אסמכתא גם מפסוק שאיננו מיותר. המשמעות של זוכר לשם שבת קדשוי זה סחירס היום, קידוש היום בדבורים, זה כלל לא מיותר, אז איך אפשר לומר שזה כבון הספוסוק? אבל יתרה מזו, מה המקור? זוכרי יום האחר שבו להשכיחו, אבל זה רק מתאים לאחד משני הטעמים, לא לטעם השני. לפי הטעם הראשון זה באמת לזכור את השבס מיום טוב שבא להשכיחו, אבל לפי הטעם השני, כדי שיאמרו אין יום טוב מכן לשבס, קל וחומר שאין יום טוב מכן לחול. לפי הטעם השני זה משום כבוד יום טוב, לא משום כבוד שבס, אז זה לא מתאים לאסמכתא. ומשמע, המרשו באמת אומר שהטעם, אסמכתא, זה רק לרובע ולא כן, ולא לפי רבשי. אבל זה לא משמע כך מסוגי, ואני אומר, אין דרך הגמורה לדייק כל כך באסמכתא. זה אסמכתא, אז החכמים הסמיכו את דבריהם. מכל מקום, אז ראינו שיטת הרמב״ם והתוסס, ועוד אמר רבוסינו גדול הדורס שאכן פרשו אסמכתא לסימן ולזיכרון, ולא נרתעו מלומר כן, ולא כדברי הריטב"א שכותב חס ושלום לומר כן. והם נקטו בסוגיה של מלכי זכרון שופס כדעת הרמב״ן, גם על דרבנן אפשר לומר את הביטוי אומר הקדוש ברוך הוא, משום שהקדוש ברוך הוא אמר לייתו אסור, ודברי חכמים נאמרו בהשראה אלוקית, והקדוש ברוך הוא מצווה לשמוע בכולם, ולכן לא יפלא הלשון של אומר הקדוש ברוך הוא לאסור, אף על פי שמדובר בדרבנן ולא כדברי הריטב"א. אז הבאתי כמה וכמה מקורות שאסמכתא זה לאוק מגרסה לסימן ולזיכרון, אבל יש גם הסבר אחר של אסמכתא, וזה בליקוטי מהריל, אות פי דלד, והמהריל אומר דבר מאוד מפתיע, שדרבנן דאסמכו עקרו, זה כדי שלא יבואו לזלזל בדרבנן, אז חכמים רצו שיחשבו שזה דאורייתא, ולכן הסמיכו דבריהם על הפסוקים. כך כתוב בלקוט מערער. וזה גישה חדשה, גם לשיטתו, אסמכתא זה לא כוונת הפסוק. גם לשיטתו, אסמכתא זה דבר מלאכותי, זה דרבונום לכל דבר. אז למה הסמיכו דברים על הפסוקים? כדי שלא יבואו לזלזל בהם ויחמירו בהם בעיני ההמון שיהיה כמו דיורייסה, כך כותב המערער. ולכן זה טעם גדולה, לשיטת הרמב״ם, שהרי כותב הרמב״ם פרק בייז הלוחתס מלכס מאמרים, שחכם שאומר על דרבונון שהוא מנטוירו, עבר עליו שלא יסוסו, זה חידוש של הרמב״ם. לא תוסיפו על הדובו. אז עליו של בעל תוסף כתוב פעמיים במשנתוירו, פרשס וסחרר ובפרשס ראי. והרמב״ם סבור שיש שני דינים בבעל תוסף. בעל תוסף דעשייה, כאשר מקיימים מצווה, אסור בקיום המצווה להוסיף על חלקיה. מי שעושה חמישהו בתום בתפילין, חמש מינים בלולב, עובר בבעל תוסף. אבל הרמב״ם סבור שיש גם איסור בעל תוסף בהוראה. והרמב״ם נותן דוגמה. חכם שיאמר שיש איסור דאורייתא לבשל בוס עוף בחלב עובר בבעל תוסף. למדנו מדברי הרמב״ם, לא רק ירבעם בן נבט שהוסיף חג חדש, זה בעל תוסף, אפילו מי שמוסיף הלכה חדשה, פרט, בלב שלא יסבא סוגדי בחלב ואמוי. אז לפי מסורת החכמים זה רק בשר בהמה. בוס עוף בחלב זה רק סדר הבורון. מי שיאמר שזה מנטוירו ובעל תוסף. אז איך המערער יכול לומר שהסמכתות זה להטעות את לב ההמון, שיחשבו שזה דאורייתא, זה בעל תוסף, זה לאו. שלוש תשובות בדבר. האחד, לא מקובלת עליי כלל, ואף אחד כן אני אומר אותה. השנייה קצת מקובלת עליי. השלישית, אני חושב שזה העיקר. אז הדרך הראשונה, יש לו אמר. באמת עברו על בעל תוסף, אבל איס לאסס לשם, אפרוס אורסכו, ואם היה חשש שיבוא לזלזל בדרבונונס, וחכמים ראו צורך להסמיך את דבריהם על דברי תוירה, כדי שיחשבו שהם מדיורייסה, יש שם חוט בידם. יש כמה מקומות בשס שחכמים ביטלו דיורייסס משום איס לאסס לשם. הזכרתי לקודם, בתחילת הדברים, את האיסור, דבורם שבל פה, יהיה תורשה אל עומר מחזב. אבל בדור מסוים, בירידס הדורס, כשחזל ראו שאם לא יתירו לכתוב תוירס שבל פה, עשידו תוירס שתשתקח מישראל, התירו בסדיורייסה, משום קיום התוירה. והרמב״ם, בהלכס מאמרם, נותן משל, כשם שרופא מנתח קוטע איבר כדי להציל את האדם, חכמים לפעמים ביטלו מצווה כדי להציל את כל התורה כולה. וזה הדוגמה של איס לאסס לשם כשתירו לכתוב את תוירה שבהרבה. עוד מצינו במסכת יומא, כאשר שמן הצדיק לובש את בגדי כהונה והוא יוצא לקדם את פניו של אלכסנדר מוקדון ולפייס אותו שלא יילחם בישראל, וחזל שואלים איך הותר לו ללבוש בגדי כהונה ולצאת מבית המקדש, איס לאסס לשם אפרס אלוסחו. ושמן הצדיק חשב שהצלת כל ישראל תלוי במעשה הזה. אבל מכל מקום, אז יש לו עבר, באמת עברו בעל תוסף, אבל יש לעשות שם. למה זה לא נראה לי כלל? כי יש כל כך הרבה אסמכתות בשס, וברובם לא מדובר ביסודות הדעת, מדובר בהלכות ספציפיות, שזה לא תלוי ביסודות הדעת. יש לעשות שם אפרס רוסחו, כאשר הכל מותר על כפות המאזניים, אבל ברוב הסמכתות בשס מדובר בהלכות, חלקן כלל לא הלכות מצויות, סתם נזיר 30 יום, שם דווקא זה לא חלמה שמסיני ולא דרבונונס, אבל מכל מקום, זו דרך אחת שלא מתיישבת על ליבי. הדרך השנייה, חכמים לא אמרו שאלה דאורייתא הם, אלה הסמיכו את הדברים על המקראות, וההמון ייתן חשיבות יתרה ומשקל יתר להלכות שבכל זאת מבוססים על המקראות. אז לא היה צורך לחכמים לומר דאורייתא היא. וזה קצת דוחק. אני חושב שמדברי המערער משמע שאכן הם אמרו שזה דאורייתא. וגם הם לא אמרו, אבל אם זו הייתה מגמתם, שאנשים יחשבו שזה דאורייתא, לכל זה בכלל בעל תוסף. הדרך השלישית שנראית לעיקר בכוונת סמאריאל, שאין ספק שחכמים שמרו על התורה בתוהרה, באמיתותה, ולגדול לתלמידיהם, מתיקי השמועה, ודאי לא הטעו את ליבם, ומה שמנתואל אמרו שמנתואל, ומה שאמרו מנו מודרבונון, אבל עמי הארצות, כדי שהם לא יבואו לעבור על דברי תוירו, ולזלזל במצווס חכומים, עשו רושם כלפי עמי הארצות שזה מנתואל, וזה לא בעל תויסף. בעל תויסף זה רק כאשר אנחנו מסלפים דברי תוירו, בהעתקת השמועה ובמסורס ישראל, זה האיסור. אבל אין ספק שאותם החכמים לימדו את גדולי תלמידיהם, את מעתיקי השמועה ואת מרביצי התורה בישראל ואת מורי ההוראה בישראל, שמדבר בדרבנן ולא בדאורייתא, אבל היתר בידם להטעות את לב המוני עמי ארצות שיחשבו שזה דאורייתא, כדי שלא יבואו לזלזל במצוות. כך נראה לי עיקר. אז הסברנו את דברי מהר"ל בשלושה דרכים, אבל המהר"ל הוא יוחיד עם ההסבר הזה. יתר הראשונים הסבירו את המגמה של אסמכתא וקמגרסא לסימן ולזיכרון. המהר"ל יש לו מהלך מחודש. עכשיו, כל פעם שאני מצטט מהר"ל, יש מכתב שאני לא יודע להולמו, אני לא יודע איזה משקל יש לו, אבל בהסכמת רב חיים אבלוז'ון על הספר מעשה רב, מעשה רב זה מנהגי הגרו. כתוב שם ששאלו את רב חיים אבלוז'ון האם ראוי להדפיס מנהגים, והוא כותב שמנהגי המהר"ל שמש קטן כתב אותם, ולכן אין להם משקל כל כך גדול. כך הוא כותב, שמש קטן כתב את מנהגי מהר"ל. אבל הרמ"א מבסס את רוב מנהגי אשכנז על מנהגי המהר"ל, מה על שמש קטן. לא יודע מה הפירוש שמש קטן, קטן בקומה, קטן, לא יודע מה זה. אבל מנהגי המהר"ל זה אחד הספרים הכי יסודיים במנהגי אשכנז, והרמ"א כל הזמן מצטט מהמהר"ל. יש אומרים שהמכתב של רב חיים אבלוז'ון מתייחס רק לליקוטי המהר"ל. בסוף ספר המהר"ל מנהגים יש ליקוטים. אז אולי הדברים מתייחסים רק לליקוטי המהר"ל, אף על פי שזה לא כתוב שם. אבל מכל מקום, ראינו רבים מן הראשונים נקטו כאותה שיטה שהריטב"א שולל, שהאסמכתא זה לא כוונת הפסוק, אלא חז"ל הסמיכו דבריהם על פסוקי התורה מטעמים שונים. הטעם העיקרי זה להקל על הזיכרון, לאוק מגרסה ולסימן, המהר"ל כותב את החידוש שלו, שלא יבואו לזלזל בדברי חכמים, ולכן הסמיכו דבריהם על דברי תוירו. מה מידת החומרה של אסמכתא? האם יש הבדל בין אסמכתא לבין כל שאר הדרבנונס? הסוגיה הזו מעניינת עד למאוד, והמקור החשוב ביותר זה תנס חוב זיין עמוד א', ושם חז"ל מדברים על ברכס כהנים, ויש הקש בין הזירס לברכס כהנים, שניהם כתובים, שני פרשיות זה לצד זה בפרשס נוזוי, ולמדנו דינים שונים בברכס כהנים מנוזיו. מה נוזיו אסור בשתייס היין? אף כהן מבורך אסור בשתייס היין, והגמרא אומרת שיש הקש כהן מבורך לכהן שעושה עבודה, ויש הקש אחר כהן מבורך לנוזיו. והגמרא שואלת, אם כהן מבורך דומה לכהן שעובד עבודה, אז יהיה בלמים פסול לברך את העם, כמו שבלמים פסול לעשות עבודה. והגמרא אומרת, לא, לכולה ולחומרה, לכולה מקשינן. למה? זה אסמכתא. ולכן, דרבנן לכולה מקשינן. הרי לן, שהכלל לכולה ולחומרה, לכומרה מקשינן, לא נאמר לגבי אסמכתא. ואסמכתא זה דרבנן, ולכן לכולם מקשינן. אבל נשאלת השאלה אם זה אסמכתא, מה שייך בכלל המושג הקש? זה לא הקש, משום שזה רק דרבנן, באופן מלאכותי, תלו את הדברים בפסוקים. אז מה שייך באסמכתא, הדילמה, לכולם ולחומרה, לחומרה מקשינן או לכולם מקשינן? אבל מתוך התבוננות בלושן הגמורה, הגמורה שואלת, למה מקישים לכולם? והגמורה אומרת, אסמכתא מדרבנן ולכולה. ואני חושב שכוונת הסוגיה הזו בכלל לא הקש, זה באמת כוון הסגמור, זה רק דרבנן, ולכן הולכים לכולה. ולא מדמים כהן שעולה לדוכן לברכת כהנים, לכהן שעושה עבודה בבית המקדש, אבל מכל מקום, בברורה בגמורה, שבאסמכתא מקישים לכולה. יש פולמוס גדול בדברי האחרונים. רבי יוסף אנגל הקדיש לכך כלל שלם באחד הספרים שלו. הכלל הגדול בש"ס, לכולה ולחומרה, לחומרה מקשינן, האם זה משום ספקא דאורייתא לחומרה, או שזה לא קשור לדיני ספקות כלל? זה קשור לכללים של י' ג' מידי שהתורה נדרשת בהם. זה כלל בגדר ההיקש של החומרה מקשינן, לא משום שאנחנו דנים בזה כספק וספק דרעי של החומרה. אני לבי נוטה שזה דין בדיני ההקש, בדיני י' ג' ולא בכלל מצד סופת רמון לכולה. אבל בין כך ובין כך, באסמכת הולכים לכולה. כך למדנו כאן. אז הריטבו הוא זה שמחזק את האסמכת עד למאוד. והריטבו אומר שזה כבון הסקוסוב. וכיוון שסמיכו את הדברים על הכסובים, אפשר לומר, אומר הקודש ברוך הוא לישראל. כך זה הריטבו. אבל הריטבו בו ודזור עין ה' עומד ב', סוף מסכת ודזור, לגבי תפילס קלם, דאס הריטבו של תפילס קלם דרבנן. רוב הראשון הם סבורים שקבילס קלם דאורייתא, ולמדנו את זה בודזור עין ה' מגאולי מדיין, פרשס מטויס, בכלי מדיין, הריטבו סבור שמדרבנן, והפסוק זה רק אסמכתא. וכותר הריטבו, מכיוון שזה רבנן הספקא לכולה, אז גם הריטבו סבור ספק אסמכתא לכולה, כי בסופו של דבר זה דרבנן. וכמו הגמרא בתנא חוב זין, שבאסמכתא לכולה מקשינן, אבל כאן זה מקור חשוב, כי זה דווקא הריטבו. עוד ריטבו, מעניין עד למאוד בפרק עמד הברוכס. אז אסור לאכול לפני התפילה, בין שחרס בין מנחה. במנחה כתוב, אם התחילו, אין מפסיקן. אף על פי שאסור לשבת לסעודת כבה סומך למנחה, אם התחילו, אין מפסיקן. אומר הראש, פרק כמה של מסכת ברוכס, סימן יוד, אין מפסיקן זה רק במנחה, אבל בשחרס ודאי שמפסיקן. כי שחרס חומר תפי, אסמכו אקרו, לא יסוכלו על אדם, ולכן בשחרס מחמירים יותר, ובשחרס גם הם התחילו סעודה, מפסיקים. כי שחרס חמור, כי זה אסמכתא. והריטבו שם במקום אומר, כשם שאין מפסיקים במנחה, ככה הם מפסיקים בשחרס. וזה מקור נוסף, שאף על פי שהריטבו הוא זה שמחזק את האסמכתא, ואומר שבדרך מסוימת זה כוונת הפסוק, אבל זה בכל אופן זה דרבנן. ובשתי מקומות רואים שהריטבו דווקא מקל באסמכתא ולא מחלק בין אסמכתא לשער דרבנן. אז הפרימה גודם בפסיכה של אור שולחן אור החיים, חלק א' סימן חוף, מחדש חידוש עצום. והפרימה גודם הוא חדשן. והוא אומר שיש שני דינים באסמכתא. יש אסמכתא שמושתת על משמעות הכסובים. וזה מעין דאורייתא וספקא לחומרא. ויש אסמכתא שכלל לא מתיישב בפשט, אלא בדרך דרש בעלמא, וזה דרבנן ולכולה. והפרימה גודם רוצה להמיס את הדברים על הראו בבדק הבייס, אין ראיה מן הראו, אבל עצם הגישה מחודשת עד למאוד. ולפני הרבה שנים עלה בדעתי לבדוק, הרבה מקומות בש"ס כתוב אסמכתא הוא, הרבה מקומות כתוב אסמכתא בעלמא הוא. וחשבתי אולי יש הבדל בין אסמכתא לאסמכתא בעלמא. ואסמכתא בעלמא זה כאשר הדברים אינם נשענים על פשטי דקרו, וזה קל יותר, אבל לא הגעתי לשום מקום. לא, הרבה פעמים כתוב אסמכתא בעלמא כאשר זה ממש משמעות הפסוק, במקומות אחרים כתוב אסמכתא, וזה כלל לא מתיישב בפשוטו של מיקרו, ולכן אינני חושב שיש משמעות איפה כתוב אסמכתא ואיפה כתוב אסמכתא בעלמא. חשבתי, אם כן, זה היה נופח נפלא בשיעור היום, אבל מה לעשות? אני לא יכול לנסח את הגמרות מחדש. מה שיש, הוא מה שיש בידינו. אבל מכל מקום, מה זה פרימה קודם, הוא חדשן גדול, וזה לא פשוטם של דברים. ועכשיו נטייל קצת במרחבי השס, ואני אומר רק מקצת המקורות שקיבצתי, ואני חושב שרוב הסוגיות קשה להסביר אותם לשיטתו של הריטב"א, ופשטותם של סוגיות רבות משמע יותר כדברי שער רבויסינו הראשונים. אז ביבום סקוף עומד בייז, הגמרא אומרת, והיא לא נתפוסו, אישס איש שנבעלה ולא נתפסה, זאת אומרת היא לא אנוסה, אז אסורה לבעלו, אבל אם היא נאנסה היא מותרת לבעלו. ויש לו אחרס שאף על פי שלא נתפוסו, מותרת לבעלה. וחזל מבססים על זה בדיוק על הפסוק. והגמרא אומרת שזה אסמכתא. ומי היא אותה אחרת שאף על פי שלא נתפסה מותרת לבעלה, הרי שקידושיה נמצאו קידושי תאוס. אם מתברר שהקידושים היו קידושי תאוס, אז אף על פי שנבלה מרצונה מותרת לבעלה. וזה אסמכתא. אבל זה סברה פשוטה. אין בזה חידוש. אז איך אפשר לומר כאן שהסמכתא זה כוונת הכתוב? זה לא דרבנן שהסמיכו על הפסוקים, וזה גם לא חכמים שמסירה שהסמיכו על הפסוקים. זה לכאורה דבר שמובן מאליו, אם הקידושין קידושי תורס, אז מעולם לא הייתה איש אסיש. אז יש מקומות, אז למה חזל צריכים לומר את זה? כי יש מקומות שחזל החמירו משומר הזין. כמה שמרן כאן, אף לפי שהייתה מוחזקת כאשת איש, אבל אם בדיעבד התברר שזה קידושי תורס, חכמים לא עושים. אבל כל הרבות הזה רק מצד מרסאין, אי אפשר לומר שזה כבון עושה כוסוף. אין פה תקנה ואין פה הלכה מחודשת. ולכן פה קשה ליישב את הסוגיה לפי דרכו של הריטב"א. וכול הניוד זין עומד בייז. למדו חזל מהמקראות ששוחט צריך להראות את הסכין שלו, את החלף, את הסכין ששחית על החכם. והגמרא שואלת, במה מדובר? אם יש ספק אם זה כשר או לא, אז פשיטה שהוא צריך להראות לחכם, מי אמור לפסוק? חכם אומרת לא, שזה תקנה לכבוי דוי של חכם. לא מדובר בסכין שאין בו שום ספק, השויכת מבין בסכינים, הוא יכול לסמוך על עצמו. משם כבוי דוי של חכם, תקנו ששויכת אמור להראות את הסכינים לחכם. וזה מנהג כל ישראל, עד ימינו אלה. וזה אסמכתא, ואני תמה. אז מה למדנו מן אסמכתא? שצריך לכבד חכמים? זה מצווה דאורייתא שלמדנו מן הפסוק והדרתו פני זוקן, בקידושין דף למד בייז. זוקן זה שקונה חכמו. אז זה לא אסמכתא, זה דרשה גמורה שלמדנו מפסוק אחר, וזה דאורייתא. אז מה אסמכתא משם קודש החכם? נצטרך לומר שאסמכתא זה שצריך לכבד את החכם בדרך המסוימת הזו. אבל אומר שזה כבון עשה כוסף, בעיניי זה נראה רוחק מועיד, שיש איזה קפידה של התוירה שדווקא שויכת צריך לכבד את החכם על ידי סכן של שחית, או לכל איזה תכונס חכם, תכונס חכמים. אם עליה הזו, אני יודע שאפשר להתווכח כפי שאמרתי, אבל לדידי נראה לי שפשטס הדבורם ודאי נוטים לדברי התויסס והרמב״ם, שזה לסימן ולא שזה כוונת הפסוק. סוכה חוף חס עומד א', חזל דורשים מן הפסוקים שקוטן חייב בסוכה. והגמרא שואלת, מה זאת אומרת קוטן חייב בסוכה? איזה קוטן? לא הגיע לחינוך, כתוב לעד ישו פוטור, קוטן שצורך לאימוי, פטור מן הסוכה. הגיע לחינוך, אז בכל המצוות הוא חייב משום חינוך. והגמרא אומרת, מדובר בקוטן שהגיע לחינוך וזה אסמכתא. איך נפרש פה את האסמכתא? שבסוכה רוצן התורה יותר מאשר בכל שאר המצוות? למה? מה מיוחד במצווה סוכה? פרסום מנסה, גם מצה זה פרסום מנסה. מה סברה יש לומר שדווקא בסוכה יש יותר קפידה מאשר בשאר המצוות? ואם תמצא לו אם יש כאן רמז בכלל המצווה חינוך? שזה מעין דיורייסה, כוונת הפסוק, אבל רש"י כותב שם שבהכרח זה אסמכתא, כי על איזה פסוק ביססו חז"ל את ההלכה הזו שקוטן חי בסוכו, קורו עזר ישראל ישו בסוכו. אבל רש"י כותב שכבר דורשים דרשות אחרות מן הפסוק הזה, שכל ישראל יוסן בסוכה אחס, ולכן בהכרח זה אסמכתא. אז שם הפסוק כבר יוצא להלכות אחרות, ויאף על פי כן זה אסמכתא. אני חושב שגם שם משמע לא כדברי ריטב"א. אולי הראיה חזקה ביותר זה מנידה חופי עמוד א'. שם מדובר בסוגיה שאישה שהפילה שפיר בלבלד, ואנחנו אומרים במי שפיר מן הסתם נמוח הבלד, מדובר במים אחורים. והגמרא אומרת שכאשר יש שליה ומי שפיר, מים אחורים לא צלולים, ואנחנו מניחים שהיה שם ולד, אז הולכים לחומר. לגב המומנס, סופק מומן לכולה. ולכן, לגב פדיון הבן, אנחנו אומרים מן הסתם היה ולד, ומי שבא אחריו פטור מפדיון הבן. לגב תומס לידה, לגב בחור בהמה, הולכים לחומרה. ואנחנו אומרים בשליה מן הסתם לא היה ולד, והבהמה שנולדה אחריה יש בה איסור של בחור, איסענוע של בחור שהוא הקדש, הולכים לחומרה. והגמרא שואלת, איך אפשר לומר שזה ספק? ומי מספקא ליה? והוא קרוא כדורש, לומדים את זה בפסוק. והגמרא אומרת, הפסוק דרבנן, וזה אסמכתא. וזה חידוש שאני זוכר רק פעם אחת בכל הש"ס. ספק, חכמים מסופקים, ובכל זאת מסמיכים את זה על הפסוק, שאין שליה בלא ולד. אבל זה לא אמיתי, זה רק ספק. אז איך אפשר לומר שזה כוונת הכתוב? כאשר חכמים מסופקים והולכים לחומרה, בכל צד הולכים לחומרה כמו בדיני הספקס. ואיך נפרש את אותה גמורה לפי הריטב"א? ולכן אני חושב שיש הרבה סוגיות בש"ס שפשטותן מוכיחים, לא כדברי ריטב"א, אלא כדברי שאר השואלים. אבל מאידך יש תוספות פעמיים בש"ס, חגיגי י"ח ס"א, עובד אזור רחוב בייז ס"א, תוספות עוסקים בפולמוס הגדול מלאכת חול המועד. אם מלאכת חול המועד אסורה מן התורה מדרבנן. כי מצד אחד בחגיגי דף י"ח דרשו חז"ל דרשות רבות לאסור מלאכת חול המועד. ומאידך כל הראשונים מתחבטים בשאלה עצומה. אם זה דאורייתא, איך הקלו חכמים משום דבר או עובד? לעולם לא מצינו שהפסד ממון מתיר את דאורייתא. מילא צורך המועד הקלו, זה לא קושיה גדולה. שהרי גם מלאכת יום טוב הותרה לצורך אוכל נפש. וגם במלאכת יום טוב אומרים, מתוך שוטה לצורך הותרה, למה שלא לצורך, צריך צורך קצת. אז הראשונים לא כל כך מתקשים במה שהתירו מלאכת חול המועד לצורך המועד. אבל דבר עובד, דבר עובד זה לא צורך המועד. זה משום הפסד כספי. לא מצינו בשום מקום אחר שהקלו בדאורייתא משום הפסד ממון. ולכן רוב הראשונים סבורים שזה רק מדרבנן, והפסוקים הם אסמכתא. אבל במועד קוטן י"א כתוב להדיא שמלאכת חול המועד זה מן התורה. אז כותבים בתוספות בשתי המקומות שהזכרתי, שזה אסמכתא, אבל מכיוון שזה אסמכתא, זה קרוי מן התורה, וזה חמור יותר משעה דרבנן, וזה לכל מתאים לשיטת הריטב"א, שמלאכת חול המועד, בגלל שזה אסמכתא, ולא בדרבנן בעלמא, יש בה חומרה יתרה. אז מצינו מקור בדברי התוספות שדומה לריטב"א, ואגב, המהר"ל בבאר הגוילו, בבאר הראשון, לא יודע אם כולם מכירים את הספר באר הגוילו של המהר"ל, שמבוסס בעיקר איך להסביר אגדות חז"ל, אבל הוא גם דן בהרבה סוגיות שורשיות בכוחם של חז"ל ובדברי חז"ל, ובבאר הראשון בתחילת הספר הוא מניח מדעת דנפשי כדברי הריטב"א, שאסמכתא זה לא דבר מלאכותי, אסמכתא זה דבר מהותי, וכך החומם ברוח קודשם כיוונו לדעת התורה. והמהר"ל חוזר לדברים בגור אריה בפרשס יסרוי. אז הראינו פנים לכאן ולכאן, אבל ראינו שרוב הראשונים הולכים בדרך שהמהר"ל שולל, והרבה סוגיות בש"ס שקשה ליישב אותם, אמרתי שהמהר"ל שולל או שהריטב"ו שולל. אני רק אמרתי שהמהר"ל גם סבור כמו הריטב"ו, ויש הרבה סוגיות שקשה לפרש אותם לפי הריטב"ו, אבל אחר כל המערכה הגדולה הזו יש לי מבט אחר בדברי הריטב"ו. ואני מדבר עכשיו על הצעירים. אני כבר עשרות שנים מכיר את הסוגיה הזו, אבל אני תמיד מוכן ללמוד סוגיה מחדש. והשבוע כשסידרתי את הדברים על מקורותיהם, הייתה לי הרגשה צריך ללמוד את הריטב"ו מחדש. אז אני פותח ריטב"ו ואני לומד את הריטב"ו כאילו אף פעם לא ראיתי את זה, וכאילו זה הפעם הראשונה שאני לומד את זה. ואכן הגעתי השבוע למסקנה שאולי כוון הריטב"ו שונה ממה שכולם הבינו ומה שגם אני הבנתי עד עכשיו. השינוי לא שינוי קיצוני, אבל בכל זאת דגשים אחרים. אני חושב שעיקר כוון הריטב"ו זה לא כל כך פרשנות חדשה באסמכתא, אלא מבט חשוב ושורשי וחדש על דברי חכמים בכללותם, לא רק באסמכתא. והריטב"ו אכן כותב, הוא בפירוש שולל את דעתם של אלה שאומרים שאסמכתא זה לסימן בעלמא, הוא מזכיר את השיטה הזו ושולל אותה. אז יש פה מחלוקת בראשונים, לא שאין מחלוקת. אבל בכל זאת ליישב את הריטב"ו מסוגיות הש"ס, הריטב"ו אומר, כאשר חז"ל דורשים אסמכתא, זה כוונס התורה. ולא רק כשהם דורשים אסמכתא, אלא כל דברי חכמים. והריטב"ו בסיום דבריו כותב שחכמים לא מליבם חידשו דברים, אלא כוונס התורה, וכל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב. זה לשון הריטב"ו. כל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב. לא רק כשדרשו אסמכתא, גם כשלא דרשו אסמכתא. ביודעין ובלא יודעין. כשכן מצאו, כשלא מצאו. לא רק כשאנחנו מוצאים שהגמרא אומרת רבונן וקרוא אסמכתא, אלא כל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב, ולא מליבם חידשו את הדברים. ואני חושב שעיקר כוון הריטב"ו לומר שחכמי התלמוד לא היו כמו כל החכמים לדורותיהם. לא. שכינה מדברת מתוך גרונם, וכל דבריהם הם כדברי תורה, וזה כל כך מתאים לשיטת הרמב״ם בהקדמה שלו לפרשת המשנה, שעליו שלא יסוסור זה עד חסימס התלמוד, ולא משם ואילך. וזה עיקר כוון הריטב"ו. עיקר התורה שבעל פה זה המשניות והתלמודים. אני חושב שאמרתי בחודשים האחרונים כאן שיעור, אולי אני לא זוכר, כי אני בשנים האחרונות מתנצל, אני אומר כל כך הרבה שיעורים, אני לא זוכר מה אמרתי, מתי ואיפה. אבל עסקנו בשמחה של סיום מסכת לאחרונה, כן? אני חושב שזה היה בתקופה שעשינו את הסיומים ביורצייט של אשתי. ואמרתי בשיעור פסק הלוכה, שמי שמסיים דלת חלק שחנוך, זה לא סודס מצווה, ואי אפשר לאכול בשר בתשעת הימים. ואמרתי, הקניין אפילו של חלק אחד של שחנוך, הוא הרבה יותר גדול מלגמור בו ובעשרה. לגמור דלת חלק השחנוך זה כמו לגמור את השס. אבל מצד גדרי ההלוכה לא מצינו סודס מצווה אלא בסיום מסכת. אז מי שסיים מסכת מקס מהירושלמי, שזה שבע דף, יכול לאכול בשר ב-19 יומים. מי שסיים דלת חלק השחנוך, שיש אולי יוחד בדור שזוכה לכך, לא יכול לאכול בשר ב-19 ימים, משום שזה תורה שבעל פה. וזה לא עיקר תורה שבעל פה. זה מסורת ההלכה, ואני חושב שזה עיקר כוון הריטב"ו, להאדיר ולאמץ ולחזק את הדרך שלנו ללמוד דברי חז"ל. ולכן הוא אומר, אסמכתא זה לא סתם דבר מלאכותי. מצאו רמז בדברי תורה. ולכן דרכם של חכם הם בכל מקום, ואני מצטט עוד קטע מלשון הריטב"א, דרכם של חכם הם בכל מקום להביא רמז או ראיה או אסמכתה מן הכסובים. רמז או ראיה או אסמכתה. לומר שלא מליבם חידשו דברים, וכל תורה שבעל פה רומזה בתורה שבכתב. ולכן, הריטב"א לא מתכוון לומר פירוש חדש ואסמכתה, ולשים את כל דברי חכמים בצד אחד ואסמכתה בצד אחר. לא. הוא מדבר על אסמכתה, אבל מה שהוא מתכוון לומר, שכל דברי חכמים נגררים אחרי אסמכתה. וכל דברי חכמים הם רצון השם וכוון הסתוירו ונמסר הדוב על החכמים, ולא כדברי שחך מהדוירס לדוירסיהם, שמליבם חידשו דברים, דברי חכמים שהם איקה תוירס של רפא, זה רמה אחרת. כך אני מבין היום את דברי הריטב"א מתוך דקדוק בלשונו, והדברים שציטטתי, הלשונות המחודשים הם בסוף הקטע. לפעמים אני מתרשם, כל מי שיגיע על דאס מינוס, אמר, וואו, יש פה חידוש גדול, וסגר את הריטב"א. ולא המשיכו ללמוד את הקטע עד הסוף. היום אני סבור שנכון, שהריטב"א שולל את אלה שאומרים שזה סימונה, אבל עיקר כוון הריטב"א, זה לא להבדיל בין שאר דברי חכמים לאסמכתה, אלא להביא את אסמכתה כדוגמה, שדברי חכמים תמיד יש להם שורש ומקור בדברי התוירו. וזה מבט חדש על דברי הריטב"א שמשנה לגבי הרבה הרבה נושאים. אז רק לשם דוגמה באלמה, כי שפת המספרים היא השפה הכי מובנת שיש בעולם, כי שפת המספרים היא שפה טבעית. לפי הדרך שהבנתי את הריטב"א עד היום, הייתי אומר שהסמכתא זה 90% דאורייתא. איך שאני מבין את הריטב"א היום, הסמכתא זה 10% דאורייתא, לא 90%. ועיקר הכוונה שדברי חכמים כיוונו לדעת העליון, ודברי חכמים הם רצון השם. ולכן דרכו משל חכמים להביא בכל מקום רמז או ראיה או אסמכתה, ועיקר כוונה של הריטב"א זה לחזק את ההבנה שלנו, את המבט שלנו, על דברי רבינו חכמי הש"ס וחכמי המשנה, התנועם והמירום, כך נעל אני הזדהיתי. אז היום גם ליקטנו מקורות רבים וגם חידשנו הגדרות חדשות בסוגיה העצומה של אסמכתה שמופיע בעשרות מקומות במרחבי הש"ס. זה השבוע הראשון של אלול. ואיך אפשר באלול לדבר על משהו אחר חוץ מאלול? אז רמזים רבים נאמרו על חודש אלול. ונזכיר רק את מקצתם. אחד לחטס ואחד לאוילו, ראש הטייבס אלול. אס לבבכו ואס לבב, ראש הטייבס אלול. הרמז הזה כבר כתוב בבלטורים, הוא המקור הראשון, אני חושב. אשכנזים נוהגים בכל יום בחודש אלול לומר פעמיים לדובד השם אוירי ואישי, פרק חוף זיים בתהילי. וטעמים רבים נאמרו. מה הקשר בין הפרק הזה לחודש אלול? יש אומרים, לולי האמנתי לרויז בטוב השם בארץ החיים, לולי זה אויסיאס אלול בהיפוך. אבל הרמז הידוע ביותר, זה אני לדוידי ודוידי לי, מביא גם המשנה ברור בסימנטוף קפ"א ורבים אחרים. יחשוב מי שיחשוב שמישהו היה משועמם והוציא ספר תנ"ך, היום אתה כבר לא צריך ספר תנ"ך, אתה רק צריך מחשב. מישהו היה משועמם, הוציא ספר תנ"ך, והתחיל לדפדף, ובכל מקום שהוא ראה ארבע מילים שהן אותיות, א', למד, ו', למד, עשה סימן, וכך זכינו להרבה רמזים בחודש אלול. אבל כל הרמזים האלה מקורם בשער הכוונה של הארי, והארי לא היה משועמם, זה בטוח. הרי הקודש לא היה משועמם. ואם הרמזים האלה כתובים בשער הכוונס, כל אחד מהם יש בו מסר עמוק, קדוש, בפנימי יסתויר, וצריך להבין את כל אחד מהרמזים האלה על עומקו. אז היום אני מתרכז רק אני לדוידי ודוידי לי. כמה זה חשוב וכמה זה מחודש. שהרי, בראש שלנו, במחשבות שלנו, בתודעה שלנו, חודש אלול כמו כל הימים הנרואה מתקשר לאימס יוים הדין. שאלו מלאכי אשור עשה קודש ברוך הוא, למה אין ישראל אומרים הלל בראש השונה ויום הכיפורים, זה גם משהו מופיע כמה מקומות בשעס. אומרים הקודש ברוך הוא, וכי אפשר לומר הלל, מלך יושב על כיסי הדין, ספר מייסם וספר חיים פתוחים לפניו, ובני ישראל יום רואה הלל, ואני חושב שמשמעות הלשון, אולי צריך לומר הלל, אבל וכי אפשר לומר הלל. וכך כותב הרמב״ם פרק ג' מחנוכה, אין אומרים הלל בראשון ויום הכיפורים, לפי שאין אלו ימים של שמחה יתרה, אלה ימים של יירו ופחד. ובפרש המשנה במסכת ראשונה, הרמב״ם מעריך יותר, והוא כותב שאלה ימים של אימו וירו ופחד ואבוידו ותשובו ותפילו ומברך ומונוס אילוב. יום הם נרואים כשמם כן הם, ימים נוראים של דין ומשפט. ואנחנו נוהגים כבר מרשכוי דשאלה להתחיל לתקוע בשופר. והנובי אומר, אם יתוק השויפו בעיר ועם לא יחרדו, אז השויפו מרעידה את מיתרי ליבנו ומכניס לליבנו ירו ופחד מאמס יום הדין. בא ארי ואומר, אלול זה לא דין, אלול זה רחמים. שרה איפה מופיע הפסוק הזה, אני לדוידי ודוידי לי? לא בפרקי התוכחה של הנביאים ירמיהו או ישעיהו, לא במגילת איכה, לא בספר איוב, אלה ספרים של מידס הדין. איפה כתוב אני לדוידי ודוידי לי? כל אחד זוכר זה בשיר השירים, ושיר השירים זה לא בדיוק ספר של אימו וירו ופחד. שיר השירים זה סיפור אהבו. והרמב״ם מסביר בדיוק מה זה שיר השירים בפרק י' מלכס שובה. כל פרק י' מלכס שובה של הרמב״ם מוקדש לאבוידס השם מאהבו, מתחילת הפרק ועד סופו. והרמב״ם כותב שלא כל החכמים זכו למעלה נשגבה הזו של אבוידס השם אהבו, וזה המעלה מיוחדת של אברהם אבינו, שקרוי הנובי ישעיהו, זרע אברהם אוהבי. אברהם אוהבי, כך הנובי ישעיהו קורא לאברהם. ואז כותב הרמב״ם, וכל הספר שיר השירים נכתב כמשל לעניין הזה. הקודש ברוך הוא הדוד, ואנחנו הראיה, ומחפשים זה את זה, ולא מצליחים להתחבר, לא מצליחים להתקשר, מחפשים נואשות, הוא מחפש אותה, והיא מחפשת אותו, והקודש ברוך הוא מחפש אותנו, ואנחנו מחפשים אחריו. כל ספר שיר השירים נכתב כמו של העניין הזה. והרמז הזה מחמם את הלב, אבל זה גם מתחייב. אלו לא קשור לדין. בחודש אלו אין שמץ של מידס הדין. חודש אלו זה מתנה שהקודש ברוך הוא נתן לנו ברוב אהבו וחמלו. זה החודש אלו. אלו זה כל כולו אהבו. אלו זה לא הנובי ירמיהו בפרקי התוכחה. אלו זה שיר השירים. כותב לנו ידי ביהודה, תשובה הלכתית, אבל חשובה עד למאוד. נשאל לנו ידי ביהודה, האם אבל יורד לפני התיבה בימי הסליחות? שרי כתוב שאלו לא עובר לפני התיבה בימים הנוראים, כי יום נרום זה ימי דין, ומידת הדין שורה על האבל, ושליח ציבור בימי הדין אמור לעורר רחמים, אבל אם אבל יורד לפני התיבה זה מעורר את מידת הדין. נשאל לנו ידי ביהודה, האם ראוי שאבל יבוא לפני התיבה בימי הסליחות? והוא אומר, ודאי שכן. כי ימי הסליחות זה ימי רחמים, זה לא ימי דין. ימי הדין מתחילים בראש השונה. כי ראש השונה זה יום דין, זה יום משפט. כולם עוברים כבני מרון, כבקורס לא יעד רוי, והקודש ברוך הוא יושב ודן כל הארץ, וזה בראש השונה. אומר לנו ידי ביהודה, סליחות זה כולם רחמים. בסליחות אין מידס הדין, ואבל יכול לרדת לפני התיבה. וזה כל חודש אלול. וזה הרמז, אני לדוידי ודוידי לי. זה שיר השירים, והקודש ברוך הוא נתן לנו מתנה. כן דלך, ילדים יקרים, תעוררו את מידת הרחמים, טרם יגיעו ימי הדין. אל תחכו לימי הדין, אז הרבה יותר קשה. קחו לכם חודש אלול, ותעוררו את מידת הרחמים, טרם יגיעו מידת הדין, טרם יגיעו ימי הדין. וזה המתנה של אלול, ולכן צריך לנצל את הימים. אז אמרתי בעבר, הפסוק הזה מופיע בשיר השירים בשתי ורסיות, בשתי נוסחאות. סוף פרק בייס כתוב, דוידי לי ואני לא הרואה בשושנים. רק בפוסק ווב כתוב, אני לדוידי ודוידי לי הרואה בשושנים. בדיוק אותו פסוק, אבל מה לפני ומה אחרי? פרק בייס כתוב, דוידי לי ואני לא. פרק ווב כתוב, אני לדוידי ודוידי לי. מעניין. ברור בעיניי שזה מכוון למה שלמדנו במדרש רבו באיכו רבוסי. כתוב במדרש שיש ויכוח נצחי בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. קודש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. אז הקודש ברוך הוא דורש, אתם תעשו את הצעד הראשון, ואנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך ונשובו. אז המדרש כתוב בפרק ה' פוסק חוף א' מאיכו רבוסי, אמרו כנסת ישראל לפני הקודש ברוך הוא, רבני של עולם, שלך הוא, שלך עליך לעשות את הצד הראשון, השיבנו. אומר אלוהם, שלכם הוא, שנאמר, שובו אליי ואשובה עליכם. אז הקודש ברוך הוא אומר, שובו אליי ושובה עליכם. אתם צריכים קודם לחזור, ואנחנו מתחננים, השיבנו השם הלך, ורק אחר כך ונשובו. אז חסידי מספרים, חסידי שמייסר, הרב שצרוב, כולם יודעים מי זה היה הרב שצר, רב נפתול הצבי מרב שצר, אדיב רחיים מצאן, זה היה תלמידו הגדול, והרב מרב שצר היה תלמיד של רב אלימלך מלז'נס, של הנועם על המלך, והוא היה נחשב בזמנו כחכם שבין כל תלמידי תלמידיו שלו, אבל שם טוב. אז חסידים מספרים שפעם באמצע החורף בפוילין הוא ישב בעגלה ובא לעגול המצליף בסוסים, ואחד מאופני המרכבה שקע לתוך הבוץ. הבעל עגול יוצא, גבר בגוברין, והוא מושך ודוחף, שום דבר לא עוזר. בלית ברירה הוא ניגש לחלון של האדמור, דופק בחלון, והוא אומר, זה לא פעם ראשון שיש לי ברכב שלי אדמור, ואני יודע שספסניש, שזה לא מתאים, שאדמור לא אמור לצאת ולדחוף את העגלה, אבל ניסיתי, ואם הרב רוצה בכל זאת להגיע הביתה, טוב עם השניים מנורכת, אולי תצא וננסה ביחד לחלץ את העגלה מן הבוץ. לא הייתי שם, אבל אני משער שוויפן כוי וכוי ויער כי אין איש, והרבא מסתכל מסביב, ויוצא ושניהם דוחפים, וזה עדיין לא זז. אז הרבא מרב שצמרים את עיניו למרום, ואומר, רבוני של עולם, אני יודע שיש השגוחה פרוטס בעולם, ואני יודע שאני תקוע בבוץ, לא במקרה, אתה מצפה שאני אחזור בתשובה, אבל קשה לחזור בתשובה כאשר אתה רטוב, עד לשעד עצמותיך, וגשם שוטף יורד, ואתה שקוע בבוץ עד הברכיים, זה לא קשה לחזור בתשובה. תביא אותי הביתה, נתחמם, נשתה כוס תה, ואני מבטיח אחר כך לחזור בתשובה. כנראה שהם יצאו מן הבוץ, והוא הגיע הביתה. אבל החסידים ידעו שהדברים לא היו מכוונים לבוץ, ולמצב האישי שלו באותו חורף פולני, אלא שהרבי מרופשיץ מדבר על הקודש ברוך הוא ואומר, אני יודע למה אנחנו תקועים בבוץ כבר 2000 שנה, ואנחנו לא מצליחים לצאת, כי אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אבל קשה לחזור בתשובה במצב כזה, כשאנחנו תקועים בבוץ באורך הגולוס, וקשה לנו וקר לנו, תביא אותנו הביתה, ואנחנו מבטיחים לחזור בתשובה. אבל מאז שהרופשיץ אמר את הדברים, עברו עוד 200 שנה, ואנחנו... הוא יצא מן הבוץ, אבל אנחנו עדיין תקועים בבוץ הזה. אז כנראה שהקודש ברוך הוא עומד על שלו, והוא אומר, שובו אליי, ורק אחר כך אשובה עליכם. וזה לא יעזור, וזה לא יעזור. אז אילו היה תלוי בי, לא היה לנו חודש אלול. אני הייתי מעדיף חודש דלול. על שם הפסוק בפרק ב', זה לא הפסוק בפרק ו'. דוי לי, אחר כך אני לא הרואה בשוי שנים. אבל אין לנו חודש דלול, מה לעשות? יש לנו אלול. ואלול הוא אני לדוידי, ורק אחר כך דוידי לי. שובו אליי, ואשובו אליכם. וזה אלול. ואף על פי כן, אלול זה מתנה. מתנה נשגבה שקודש ברוך הוא נתן ברוב אהבו וחמלו. זה מתנה שנתקרב על הקודש ברוך הוא ונזכה לרחם אם תרם יגיעו למיידין, והקודש ברוך הוא ברוב רחם, אבל לא דורש כל כך הרבה. אז חכמינו אומרים, פיסחו לי פסח כחודוי של מחת, וכל העולם כולו ממשיך, ואני אפתח לכם פסח כפיסחוי של אולם. לא כתוב בשום מקום בחזל מאמר כזה. זה כן כתוב בתפילה סטשלך של אבוידס הקודש, אבל מה שכתוב בחזל הרבה יותר טוב ויותר מחמם את הלב, וזה מדרש בשיר השירים. פיסחו לי פסח כפיסחוי של מחת, ואני אפתח לכם פסוחים. לא פתח אחד, אלא פתחים רבים שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. ואני אומר שהקודש ברוך הוא איננו מתעסק בעגלות ריקות ובקרונות ריקים. אין אצלו עגלות ריקות. אם אנחנו נפתח פתח כחודו של מחת, הקודש ברוך הוא יפתח פתחים רבים. פתחים שבהם יעברו עגלות וקרונות עמוסים. עם בונה חיה ומזוין הרוויחה, עם שפע ברוכה והצלוחה, עם בריאס גופה ונהור המעליה, אבל אנחנו צריכים לפתוח את הפתח הקטן, אני לדוידי ואחר כך דוידי לי. ולכן אני תמיד אומר לתלמידי, בחודש אלול, כל אחד צריך להתחזק, ובמה להתחזק. אנחנו דור שרודף סגולות, אבל לצערי ככל שהסגולות משונות יותר, מוזרות יותר, אנחנו יותר נמשכים אליהם. אנשים ילכו לחצות לילה ויחפשו סממית שיוצאת מבין אבני הקויסל כדי להתפלל ועוד הבלים כאלה. וכל מיני זמנים משונים כאילו שרק בהם התפילות מתקבלות. שער הדמויס לא נענה לו ושער התחינו פתוחים והתפילות מתקבלת בכל עת. למה לנו לחפש בכל מיני ספרים משונים סגולות, כאשר חזל אומרים תשוב ותפילה וצדוק ומביא לנס לא יגזלה, וכי יש סגולות גדולות מאלה. אנחנו מזכירים את דברי חזל בתפילות של היום המנרון, ואלה דברי חזל, ואין שום סגולה בעולם שמתקרב לתשוב ותפילה וצדוק. ולכן אני אומר בחודש אלול, כל אחד צריך קודם כל לקבוע סדר לימוד בספרי מוסר. כל השנה כולה אנחנו לא לומדים הרבה מוסר, אבל אם לא יחשב אי מוסי, צריך לחפש משהו שיפתח את הלב, משהו שיקרב אותנו לקודש ברוך הוא. אז מלבד דף יומי, מלבד שיעורים קבועים, כמה דקות ביום, כל אחד יבחר ספר שמדבר אל ליבו, שפותח את ליבו. ואין פרצופי אין דוימן זה לא זה, ואין די עושה אין דוימן, ואין ליבותי הם דוימים, אבל כל אחד שירצה ספר קצת, שיפתח את ליבו, שיעורר אותו מתרדמת ההרגל שאנחנו שרויים בו כל השנה כולה. שכל אחד ייקח ספר מספרי היראים, ספרי הירו, ספרי המוסר, משהו שיעורר את ליבו לחזור בתשובה ולהתקרב לקודש ברוך הוא. ולהרבות בתפילה. עוד כמה פרקי תהילים בכל יום. ומי שאיננו רגיל להגיד תהילים בכל יום, שלפחות בחודש אלו יסיים את התהילים ויאמר בכל יום, יום. אז אני, מאז שאני זוכר את עצמי, אין לי הרבה זמן לומר תהילים. רוב שעות היום אני לומד, אבל אני מסיים תהילים פעם בחודש, כל יום אני אומר את היום. חודש אלו אני גומר פעמיים, עשרת ימי תשובה אני גומר פעם שלישית. קצת יותר להרבות בתפילה. ואולי להקפיד יותר בכוונס התפילו ובתפילה בציבור. וצדוקה, גם מי שנותן מייסו, באלו שיוסיף יותר, שיותן עוד צדוקה. והוא שאמרו חזל תשובו, ותפילו וצדוקו מביא לנסוי הגזר. העיקר הוא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומרחם עלינו, ובכל זאת הוא מתעקש. אתם צריכים לחזור אליי, לפני שאני חוזר אליכם. שובו אליי ושוב אליכם. אני לדוידי ודוידי לי, ולכן צריך לנצל את ימי אלול. אז יהיה רוצה שקודש ברוך יקבל את כל תפילותינו ואת כל האבוידה שלנו ואת הירורי התשובה שמתנוצצים בליבנו, ונזכה ביחד עם כל בית ססור לקסיבה וחסיבתוי ובספרום של צדיקים גמורים, ושתהיה שונה אבו עלינו לטויבו, שתהיה שנס גאולו וישוע במהרו ויומנו אמן.